ואינם מאמינים בעצמם בגדולת נשמתם. חבל. יש אדם נשמה ענקית, הוא יכול היה להיפגש עם עוצמת החיים הפנימית שלו, רוח הקודש אולי, והוא אומר, מי אני, מה אני, לא, לא מתאים. מה? אנחנו בעמוד קוף כף דלת? לא נכון. לא נראה לי. כן? טוב, אז אם ככה אנחנו בעמוד קוף כף דלת, סליחה, סליחה. אני מבקש מחילה, לא זכרתי. כשמוצאים הצדיקים, פגמים במעשיהם, אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם. כן, הרי מה זאת אומרת? מה, הם צדיקים? אם הם צדיקים, אז הם לא, אין להם פגמים במעשיהם, כי הרי מי שעושה רע, הוא כבר לא צדיק. זה הכוונה שהוא מוצא פגמים מן העבר, כנראה. או שעדיין יש קצת פגמים קטנים שמתערבים בחייהם של אותם צדיקים. שימו לב אגב, שאף על פי שזה באותו פרק, זה פסקה שלקוחה ממקום אחר בכתב יד, בכתב יד של הרב קוק. איך יודעים את זה? תשימו לב שהגופן בתחילת הפסקה במילה כשמוצאים זה גופן מרים. בעוד שכל הפסקה כתובה בגופן פרנקריל. וזה הרב הנזיר הכניס בהוצאה של אורות הקודש על מנת שנדע שמדובר בפסקה שלקוחה ממקום אחר. נכון? ידעת את זה? נראה לי שכן, דיברנו על זה פעם נמד. טוב. כשמוצאים הצדיקים פגמים במעשיהם, אפילו כשהם רואים שאי אפשר לתקנם, אינם נופלים ממדרגתם העליונה בשביל זה, כי הם יודעים שהסיבה של היעדר היכולת לתקן כל חיסרון הוא מפני שעדיין לא זרח האור של הנשמה, שהיא הכוח האמיתי של החיים על כל הענפים של סעיפי החיים. אז בעצם מה צריך לעשות? אפשר לתקן את המעשים, זה טוב. כן, אדם עשה מעשה רע, מתקן. אבל לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח לתקן. למה? כי אור הנשמה עוד לא זרח. אז מה הוא צריך לעשות? להזריח את כוח, את אור הנשמה. אי אפשר בינתיים. זה הכוונה, לא שאי אפשר. אי אפשר בינתיים. על כן הם משתדלים לעלות למעלות עליונות יותר בהשגה ובבירות הרוח, כדי שתתחזק הנשמה ביותר ותגלה עליהם את הופעתה, ובטוחים הם שבגודל ההופעה הנשמתית יגדל כל כך כוחם עד שיהיו יכולים לתקן את כל המעוותים הרוחניים והמעשיים הקרובים והרחוקים, בין מה שבין אדם למקום ובין מה שבין אדם לחברו, שאינם מוצאים בהם כל הבדל עצמי. טוב, הלאה. אז הם משתדלים לעלות למעלות עליונות יותר. בחוכמה, בקדושה, בהשגה, מה שאתה רוצה.
אם אנחנו מדברים בחלק המעשי,
כן.
מה
ההתעלות הרוחנית יוצרת יכולת. כי הרי מדובר פה שיש היעדר יכולת לתקן. אז ההתעלות הרוחנית יוצרת יכולת. היא מביאה את היכולת איתה.
היה חסר לו יכולת רוחנית?
כן, למשל תראה, אם אדם יש לו, נגיד, שאיפות קטנות, ויש לו, בגלל השאיפות הקטנות האלה, הוא לא משתדל לתקן הרבה דברים אצלו. הוא אומר, מלא, מה זה משנה? השאיפות שלי קטנות, זה משנה אם אני מקולקל, לא מקולקל. פתאום יש לו שאיפות גדולות. מה, עם הקלקולים האלה אני יכול ללכת עם השאיפות הגדולות? ואז זה מביא אותו לידי היכולת לתקן. כן? יכולת שהייתה קיימת אצלו באופן גנוז, אבל הוא לא הרגיש אותה. כן? זה כמו שאדם לא מקפיד על הופעתו. יום אחד אומרים לו, אתה צריך לפגוש את המלך. מה, ככה אני אבוא למלך? ואז הוא משנה את עצמו, כן? מה, לחברו ולמקום? כן, אותו דבר. אין הבדל במשמעותי. פזיין. מה? כן, נכון. מה ההבדל בין אדם למקום ובין אדם לחברו? תראה, יש אנשים שאומרים, העיקר שתהיה בסדר בין אדם לחברו. כן? זו אמירה פופולרית. העיקר תהיה בן אדם. זה לא נכון. העיקר להיות בן אדם, בכל מלוא המובן של המילה. ואני לא אדם שלם, אם אני לא תיקנתי בן אדם למקום, הוא בן אדם לחברו.
מצד התיקון.
כן, כן, זה אישיות אחת, זה עניין אחד. הרי יש ציווי של המקום להיות בסדר עם חברי, ויש לי חיוב בין אדם לחברו כלפי המקום. כן, בדיוק. אז בעצם זה אותו הדבר. ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז גם אני רעך כמוך. נכון, זה בעצם שלושת הנקודות של בן אדם לחברו, למקום ולעצמו, זה שלוש קודקודים של אותו משולש. פרק בו, לא סליחה, בזיין, התיקון והנפילה, בעמוד קוף קפה. זה קשור במידה מסוימת לאורות התשובה, אבל לא מדובר פה בנפילה במובן של נפילה לחטאים. נפילה לחטאים זה לא מתאים לאורות הקודש, נאמר ככה. מדובר על נפילות יותר מעודנות. אותה הגדולה הנשמתית השואפת לקודש עליון ולגדולות ונשגבות, מוכרחת היא להיות מטפלת בתיקון המידות והמעשים גם כן. כלומר, בספר שערי קדושה, סליחה, שערי קדושה לרבי חיים ויטל. אז מה זה ספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל? זה כיצד להיות נביא בארבעה חלקים, כן? בארבעה פרקים, כן? זה אומר, איך תהיה נביא? שער א', שער ב', שער ג', שער ד'. שער ד' לא הודפס. למה לא הודפס? כולו שמות קודש. שאינם ראויים לעלות על מזבח הדפוס, כך כתב המדפיס הראשון. בימינו הודפס החלק הרביעי, אבל זה לא משנה, בכל מקרה אי אפשר להבין כלום שם. אז זה בסדר שלא הדפיסו, זה בסדר שהדפיסו, זה לא משנה. אבל מה הוא כותב שם בעצם בשער הראשון כבר? הוא מסביר, מהן המעלות שאדם צריך להגיע, לעבור דרכם על מנת להגיע לרוח הקודש. אז הדבר הראשון שהוא כותב זה תיקון המידות. לא תיקנת את המידות, חפש את החברים שלך, אתה לא מעניין אותנו. תיקנת את המידות, עכשיו יש הדבר השני, המצוות. יש איזה מצוות שאתה לא מקיים, יש איזה עבירות שאתה עושה, תקן את כל זה. אחרי שאתה מתוקן במידות ובמצוות, אז מתחיל לדבר איתך על דעת אלוהים, לימוד תורה ומעשה מרכבה וכל מה שנדרש כדי להגיע לרוח הקודש. אבל אי אפשר לדלג על שלבים, כי אם לא, אז זה מגיע לקלקולים עצומים. מצאנו הרבה אנשים שהגיעו להשגות רוחניות, אבל לא תקנו את כל המידות, וזה הביא לקטסטרופות בעם ישראל. כן? בין היתר, שבתאי צבי למשל. כן? אז לכן אומר, אותה גדולה נשמתית השואפת לקודש עליון, ולגדולות ונשגבות, כן? אדם שרוצה רוח הקודש, רוצה נבואה, מוכרחת היא להיות מטפלת בתיקון המידות, והמעשים גם כן. ולפעמים, לרדת לעמקי החיים המעשיים ולנקר בפרטי פרטיותם. לנקר זה כמו שמסירים את החלב של גיד הנשה, כן? שזה אחת העבודות הקשות אצל הקצבים. לנקר את הגיד, שזה, יש הרבה, למשל, אחינו אשכנזים ויתרו על הדבר הזה, החליטו שכל החלק האחורי של הבהמה לא מטפלים בזה, לא אוכלים את זה. אצל הספרדים לא מבטרים, אבל זה חוכמה מיוחדת, שדורשת הרבה מאוד דייקנות, כדי להבדיל בין דבר מותר לדבר אסור, וזה הכרחי כשנקריב קורבנות, אינשאללה במהרה בימינו אמן, נצטרך כמובן לדעת לעשות את ההבחנה הזאת, למשל במיוחד לגבי קורבן פסח, שבקורבן פסח יש איסור להותיר ממנו, לא תותירו ממנו. אז אם אתה תוותר על כל החלק האחורי, אתה עובר אוטומטית על לא תותירו. טוב, אז מה הוא אומר כאן? לפעמים לרדת עם ככה, אם המסים הוא לנקר, כן? מהבוגן הזה של דייקנות, בפרטי פרטיותיהם, לתקנם ולכוונם על פי הצדק והדין, על פי התורה וההלכה. כן, לבדוק בדיוק איפה אני לא הייתי בסדר, ללמוד את ההלכות. יש בבעלי המוסר, לא זוכר מי כתב את זה, שאם אדם עובר עבירה, דרך התיקון זה ללמוד את ההלכות הקשורות לאותה עבירה. למה זה חשוב? כי כשהוא לומד את ההלכות הקשורות לאותה עבירה, כשהוא נכנס לפרטי הפרטים, אז הוא מבין את הגבול הנכון בין הטוב לרע. לעומת זה, אם הוא לא למד, אז הוא לא מבחין בין הטוב לרע, ולכן הוא לא מבין למה הוא נמשך אל העבירה, וזה בגלל הצד של הטוב, שהוא חשב שצריך לדחות אותו, באמת לא צריך לדחות אותו. אז על פי התורה וההלכה, ולחדור לעמקי המידות הנפשיות, להסיר מהם כל רשעה וכל סלף, בשביל זה יש ספרות המוסר, שמדברת בדייקנות על פרטי הפרטים של המידות. כן.
למה הרב עושה פה הבחנה בין הטיפול המוסרי הראשוני לשני? זאת אומרת, אם הבן אדם שואף לקודש, אז הוא צריך לעשות תיקון לפרטי הפרטים לכתחילה,
כאילו, לקודש העליון. לא. כי אדם מדקדק, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. יש דברים שעבור האדם הרגיל לא ראוי לדקדק בהם. כשאדם עולה למדרגות עליונות, אז רטרואקטיבית הוא צריך לתקן גם את זה. כן, הוא מדבר על האדם הלא רגיל. אבל כשהוא התחיל, הוא היה רגיל. עד שאדם נהיה אדם לא רגיל, הוא מתחיל בתור אדם רגיל. בוודאי. אבל הוא כבר הגיע לגדולה נשמתית, ואז הוא רואה שדברים ש... הוא לא היה צריך לדקדק בהם, להיותו עדיין פשוט, עכשיו הוא צריך רטרואקטיבי לתקנם. נטיות בנפש גם, הלכות וכדומה.
כן,
מה? מטפלת
בתיקון המידות
ומנסים
גם כן.
כן.
לפני כן.
ודאי. כן, אבל זאת אומרת, יש למשל, אצל האריזל, תיקוני עבירות. תיקוני עבירות זה כמה תעניות על כל צ'ופצ'יק. למשל, הארי אומר, אדם שכועס צריך להתענות 151 תעניות. למה? כי כעס בגמטריה 150, אז כדי לגבור לכעס צריך 151 תעניות. על כל כעס. על כל פעם שאדם כעס, 151 תעניות. כעס 10 פעמים, אז 1150, בקיצור, 1500, בקיצור, משהו כזה. תעניות. ואז נשאלת השאלה, למה? כי מדובר באדם שיש לו שאיפות רוחניות עליונות. אבל אם זה אדם רגיל, כעס, מה עושים? תשובה. אדם עשה תשובה, נגמר. נכון? תשובה, יום הכיפורים, קצת ייסורים, אבל זה נגמר. אבל כשמדובר ברזולוציות עליונות יותר, אז צריך יותר לדייק. כן? ואז הוא צריך עכשיו לעשות את ה-151 תעניות. כן. בסדר, זה כבר פרטי פרטים. איך עושים את זה? איך פודים? אם אפשר לפדות? וכולי. בסדר. אבל אני שואל על עצם העיקרון. למה צריך את כל הדקדקנות הזאת? זה למי שמגיע למדרגות העליונות. מי שלא, אז הוא לא צריך לעשות את כל זה. כמו הבדל, אדם צריך רכב. הוא צריך שיהיה תקין. אם הוא רוצה להיות במרוצי מכוניות, אז הוא צריך לדקדק יותר. זו שאלה אם זה מתאים לכולם, לא מתאים לכולם. יש דברים שעם ישראל קיבל על עצמו, למשל תיקוני השובבים. יש, זה הפך להיות פופולרי. כן, נובב הפוסקים וכו'. טוב. אבל זה לא העיקר. אז מה שאומר כאן, לחדור לעמקי, למעמקי המידות הנפשיות, להסיר מהם כל רשעה וכל סלף. ואם רק להעלייה יושם לב, ולא אל הטהרה והקדושה התחתית, כן, הוא יזלזל, יוכל כל אותו האור העליון להשתבר ולהתהפך לרועץ.
בעצם יש נטייה לאדם שהוא מתעלה בקודש לדלג על הפרטים.
הוא עלול לזלזל. כן, הוא עלול לזלזל, מה אני צריך את זה? מה? אל תבלבל לי את המוח עם פרטים. אני עסוק עכשיו בהשגת רוח הקודש, ואתה אומר לי לתקן עבירה וזו. אז הוא אומר, זה יכול להביא לשבירת הכלים. זה המושג של אור שנשבר. גדולת הנשמה תוכל להתהפך לגאווה מוזרה. ותשוקת הידיעה בתעצומות המסתרים לדמיון מתגדר בשלל צבעיו, אומץ הרוח המרומם את תופעת החיים יוכל לרומם גם כן את התאוות הסוערות הגופניות חמדת הבצע, הכבוד והתענוגים המוחשיים יוכלו לפרוץ כל גבולם. זה מה שמצאנו, אנשי אנשים בעלי הכרה עליונה, גדולה מאוד, שנפלו לכל הרשע של הריות ועוד כמה דברים שאנחנו מתפלאים על שאפילו אדם רגיל זה לא נמצא אצלו, ואצלם זה כן נמצא. כן? זה נפלו לאן שנפלו. כן, כל הגדול מחברו, יצרו גדול, אבל שמה מדובר שלמרות שיצרו גדול, הוא מתגבר. פה מדבר על אלה שלא התגברו, כן? שנפלו לכל הרשע. למשל, יש לנו בתנ"ך, צדקיה בן קוליה, אחיו בן קוליה וצדקיה בן מעשיה, נכון? נביאי השקר שנעפו את נשי רעיהם. אז מהרמב"ם משתמע שהם היו אנשים דווקא גדולים. אבל לא תקנו את הכל, ולכן נפלו לאן שנפלו. כן, מה אתה אומר? כן. וממרום עוז השאיפה העליונה המלאכית, תוכל לבוא הנפילה היותר נוראה. יש משהו דומה אצל אחר. כן, משהו דומה. ועל מה דית קסיה? מידתה של לאה. מה? נכון. אי אפשר להיות אדם מושלם, אבל אפשר להיות כמעט מושלם. והכמעט מושלם הוא הכרחי למי שרוצה להיות כמעט מושלם מבחינה רוחנית. ועל מה דית קסיה? מידתה של לאה, כן, הרי הזוהר אומר שרחל ולאה זה כנגד עולם הנגלה ועולם הנסתר. עולם הנגלה רחל, עולם הנסתר לאה. למה העולם הנגלה לרחל? כי אצל רחל יש אהבה גלויה. ויאהב יעקב את רחל. זה גלוי. זה אהבה גלויה רומנטית. לעומת זה, אצל לאה, זה לא כל כך קל, כן? היא כל הזמן רודפת אחרי אהבת בעלה. באופן גלוי הוא לא אוהב אותה. וירא השם כי שנואה לאה. כן, אז הוא אומר, אתה יאהבני אישי, כל מה, תסכול כזה. זאת אומרת שמדובר פה על עניינים נסתרים. והזוהר אומר, בקצת חוש הומור, שאנשים שונאים את הסוד, לכן שנוא עליה. כן, עכשיו הוא אומר, שונאים את הסוד. סוד, לא שונא, סוד. נסתר. אנשים לא אוהבים, זה נראה להם שהקבלה זה סוג של מיסטיקה מבלבלת מוח. אני רק דברים פשוטים, כל החלומות האלה, הדמיונות האלה. כן, זה נקרא שנואה לאה, כך אומר הזוהר. כן, מה? נכון, אז זה אחת הסיבות שאנשים מזלזלים. טוב, אז ועל מה דית קסיה? מידתה של לאה. עיניה רכות, על פרשת דרכים היא יושבת ומתפללת שלא תיפול בגורלו של עשיו. כן, זה בדיוק הסכנה שהרב קוק כאן תיאר. אצל חז"ל אמרו את זה בקצרה, לאה מפחדת שהיא תיפול בגורלו של עשיו, ומה שהגדולה הנשמתית תביא לכל הרשע. זה בדיוק זה, הרי מה הוא אמר לפני כן? שהגדולה הנשמתית יכולה להביא לרשע. גדולה נשמתית שייך לתורת הסוד. אז על מה דית קסיה, לאה? כתוב שהיא בוכה, היא מפחדת, שהיא תיפול בגורלו של עשיו. עשיו זה הרשע, נכון? אז זה מקביל, זה בדיוק זה.
זה קשור לעירה שגדולה באהבה, זה
עירה לבית האהבה. לא, עירה ואהבה, תעזור, רד מעירה ואהבה. אנחנו מדברים פה על נסתר ורשע. בסדר? אז על מה דית קסיה, מידתה של לאה? עיני הרכות, על פרשת דרכים היא יושבת. מה זה פרשת דרכים? אפשר ללכת לטוב, אפשר ללכת לרע. ומתפללת שלא תיפול בגורלו של עשיו, ומתוך גודלה ובחייתה זכתה ליסוד נבואה ומלכות, ולחלקו של ישראל. נבואה על ידי משה, מצאצאי לוי. מלכות, יהודה, נכון? ולחלקו של ישראל, לא של יעקב. כן, ישראל זה הכינוי לגדולת ישראל. כן, אז זה חלקו של ישראל. בסדר? האמת היא ככה, רחל ולאה ההיסטוריות, הם היו כנראה תאומות. הן היו תאומות, איך אני יודע? כי בחושך יעקב לא הבחין עם זרחל או לאה. מה היה ההבדל ביניהן? רק העיניים. בחושך לא ראה את העיניים.
אבל לאה הגדולה, לא ככה אומרת.
כן, כמו שעשיו היה הגדול. ולכן הבריות היו אומרות, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. כן, ברור. זה הולך ביחד. כן, תאומות עם תאומים. זה מה שהם חשוב. ולכן יש כאן סכנה. האמת היא, אם זה נכון, יוצא דבר מאוד מעניין. שיעקב השתלט על הקניינים של עשיו בחמישה שלבים. שלב ראשון, ידו אוחזת בעקב עשיו. רק הוא יוצא, הוא כבר תופס את העקב. אחר כך הוא קונה את הבכורה. אחרי זה הוא גונב לו את הברכה. אחר כך הוא לוקח לו את האישה. ואחרי זה את שם ישראל. את הברכה שלו, לא השלחך, אני מברכתני. תעשו חשבון, זה חמישה שלבים של נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. טוב. פרק פחת, הפרק הזה מפורסם מאוד, אחד הפרקים שעושים הרבה רעש בעולם הניו אייג'י שלנו. האופי הקבוע והמתנודד פחת. יש אופי קבוע ויש אופי מתנודד. שני סוגי אופי אנושי. מה זה קבוע? זה בינוני טוב. מה זה מתנודד? פעם סופר פלוס, פעם סופר מינוס. ישנם אנשים אשר עשה אלוהים אותם ישר שתכונתם שוקטת. והדרכה ישרה והמנוחה הפנימית היא קורה למה קבוע להם. הוא אדם טוב. מה אתה מסבך אותו? הוא אדם טוב. נטייה טובה, אישיות טובה, חיובית. אמנם אם יתייגעו בתורה, במוסר ובחוכמה יעלו במעלות גדולות. אבל בכל אופן הנם אנשי יושר טובים והגונים, גורלם של אלה הוא להיות עסוקים במקצועות המעשים בפועל ובחוכמות המעשיות. הצד המוסרי שלהם עומד הוא על עצמו, על עומדו ומנוחתו, יוכל להיות שלא יעלה למעלה רוממה, אבל גם לא יישפה למדרגה שפלה. זאת אומרת, גם אם הוא לא יעסוק בתורה ולא יהיה תלמיד חכם גדול וזה, לא יהיה צדיק גדול, אבל אדם טוב הוא יהיה. הוא לא יעשה הרבה טוב אולי, הוא גם לא עושה הרבה רע. אנשים ישרים, טובים ובינוניים. אבל סוג שני נמצא, שאין בהם מנוחה, עומדים הם תמיד בשיקול להיות עולים עד לרום שמיים, או גם לרדת למעמקי תהומות. אלה צריכים הם לתקן את אישיותם הרוחנית מדי יום ביומו. אז זה לא שהם נגזר עליהם חלילה ליפול, הם יכולים לא ליפול, אבל הם בעבודה מתמדת, החיים שלהם קשים. אלה, כשיסגלו לעצמם את אותה הדרך שהם צריכים לה, יעלו מעלה מעלה. אבל אם יעזבו אותה, עלולים הם לרדת מטה-מטה. אלה הם שהם צריכים להיות עסוקים תמיד, בתורה, בעבודה, במוסר וברגשי קודש, וחלילה להם לפרוש את דרך ארץ ולחוכמת מעשיות. כלומר, אתה רואה אדם שכל כולו בקודש, זה לא אומר שהוא כזה טוב. זה אומר שאם הוא לא יהיה שם, הוא ייפול. אבל אז הוא יכול לעלות למדרגות גבוהות ביותר. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. חלילה להם לפרוש לדרך ארץ ולחוכמות מעשיות. אם הוא יעשה את זה, בום, הלך עליו.
הפעם הרב אמר שהם לא צריך להישאר בשבילה.
נכון, ויש כאלה שכן. כן. יש פסוק. לא, זה הכוונה שיש פסוק, האלוהים עשה את האדם ישר, ואימה ביקשו חשבונות רבים. פסוק בקהלת. מה זאת אומרת שיש האדם, אז בכל אדם יש יושר, אבל יש אנשים שהיושר הזה מורגש אצלם. יש אנשים שזה לא מורגש אצלם. מובן? זה ההבדל בין רוסו לפרויד. לפי רוסו, כל אדם הוא טוב בטבעו, זה רק החברה מקלקלת אותו. לפי פרויד זה בדיוק הפוך. כל אדם הוא רע בפנימיות לבבו, החברה כופה עליו ערכים. אז האדם הראשון של רוסו, זה האנשים האלה, האופי הקבוע. ואלה שהם פרוידיאנים, אז זה האופי המתנדד. לא אמרתי שזה מולד. לכן אמרתי לך, בכל אדם זה נמצא. השאלה למה האדם יותר מודע. האם הוא יותר מודע בגלל שככה זה מולד אצלו? לאו דווקא. כן? מה שהרב קוק לא אומר, לא להכניס לו לפה.
לא, אני רק שאלתי.
בסדר, לא בסדר.
שאירום עשה השאלה, האם
כן, אבל כיוון שזה בכל אדם. כן, אבל לא, אבל כיוון שכל אדם עשה אותו האלוהים ישר, אז לכן מוכרחים לומר שאין הכוונה שהוא מוכרח ככה, שהוא נולד ככה. טוב. מה?
הסוג השני בעצם יש לו גם מסוגלות אבל יותר לקודש.
נכון. נכון. במהלך הדורות בכלל, זה פסקה שאומנם היא בהמשך הפרק, אבל היא לקוחה ממקום אחר בכתב היד, והסימן לכך זה השינוי בגופן. שפה יש גופן מרים במהלך הדורות, פה שתי מילים שמתם לב, וזה לעומת הגופן הרגיל שהוא פרנקריל, זה בגלל שהרב הנזיר השתמש בזה כדי להראות שזה לקוח ממקום אחר בכתב היד של הרב קוק, לא ברצף. נדמל, טוב, לא משנה. במהלך הדורות בכלל, נמצא לפעמים דורות כאלה שתכונתם הכללית היא מסוג הראשון שהם בעלי מנוחה, בעלי אופי קבוע וחינוכם ראוי להיות דומה לאלה היחידים בעלי אופי הקבוע. ישנם גם כן דורות בעלי אופי מתנודד שפרנסה מוכנים צריכה להיות מתמדת בהשפעת הדירית. כלומר, מה שנכון בין פרט לפרט, אדם בעל אופי קבוע לעומת אדם בעל אופי מתנדד, זה גם נמצא בדור כזה. יש דור בעל אופי קבוע ויש דור בעל אופי מתנודד. למשל, לפי הרב קוק, הדור של הגאולה הוא מהסוג השני. אם הוא לא מקבל תוכן רוחני גבוה, אז הוא נופל עם כתאומות. כלומר, כך שאנחנו רואים את הדור נופל לאן שהוא נופל, זה דווקא זה סימן לגדלותו. מה? נכון, בדיוק.
בדור הגאולה צריך להישאר יותר בישיבה.
לא, לא בישיבה. צריך ללמוד פה תכנים מליונים. ולפעמים אנו מוצאים שאלה באיזה ישיבה. כן, אז זה משל כתוב בזוהר שראש הישיבה של מטיפתא דמלכא משיחא, כן, ראש הישיבה, איפה שלומדים את התורה הראויה למשיח, אז הוא מלמד איך להפוך חושך לאור. ומי שלא יודע להפוך חושך לאור, אומר למתוק שלא ייכנס לכאן. כך כתוב שם, בזוהר. כלומר, שהתורה שצריך ללמוד בישיבה, כדי להחזיק מעמד בימות המשיח, זה אורות. בסדר? ולפעמים, אנו מוצאים, שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פנים של מנוחה, ובחלק אחר פנים של תנועה. כן? כלומר, זה לא או כולו ככה או כולו ככה, לפעמים זה מעורבב. וצריכים המנהיגים, הדואגים לטובת הכלל, לשום אל לב איך לחנך את הדור ביחס לכל חלק וחלק בפני עצמו. כלומר, זה שמצאת שיש תכנים שמתאימים לדור בתור אופי מתנודד, זה לא אומר שכל דבר צריך להיות כזה. יש דברים שהם צריכים להיות פשוטים, ויש להפך. פרק פתת, ההתקשרות, ונתיב החיים. ההתקשרות לאיזה תוכן היא מפלסת נתיב להחיים, אם התוכן הוא נעלה ונשגב כפי מידתו, יהיו נתיבות החיים גם כן נעלים ונשגבים. ואם התוכן הוא נמוך ושפל ושפל ערך, יהיו לפיו גם כן נתיבות החיים נמוכים ושפל ערך. אבל נתיבות יהיו להחיים בכל מקום שיש קשר קבוע לאיזה תוכן. האנשים הפשוטים והטבעיים קשורים הם יפה לעצמיותם החומרית, ובזה יש כבר לחייהם נתיב סלול על פי דרכם. היוצאים מגבולה של הסדרה יותר נמוכה כבר יש להם תוכן אצילי מצד חיי המשפחה שלהם. אבל גם קשר זה הוא גם כן טבעי וחומרי, ויש בו הרבה בגסות החיים. גדולי המדע והמוסר, הנפשות אך נזדקחו הרבה ונתעלו ממעל להשאיפות ההמוניות, מוכרח הדבר שכישורם הרוחני למגמתם העליונה בחייהם יהיה קבוע כדי שיהיה לחייהם נתיב סלול. אמנם הכישורים הטבעיים אינם כפי כל המידה של האומץ הנהוגה בהמון הגדול. ואם פעם ישכחו את מעלתם העליונה וירצו להשתוות עם ההמון הרגיל, יהיו הרבה ירודים ממנו. אותם הכישורים הטבעיים שדיים כדי ליתן מסלול קבוע לחיי המונים, אינם מספיקים כלל לפלס נתיב לנשמתם הגדולה ורבת הכוחות של אנשי המעלה. וגדולי המחשבה והרגש, רק שהם עומדים במעלתם הנעלה, כבר נתיב חייהם סלול וכבוש במערכה יותר מעולה מהנתיבות ההמוניות. אבל כשהם יורדים מרמת הפסגה אשר להם, יכולים להיות עובדי דרך ומללים בחיים יותר מכל אומלל שבהמון. מה הדגים שבים? כיוון שהם יוצאים ליבשה מיד מתים. כך תמיד חכם כיוון שפירש מן התורה מיד מת, אצילה, רוח מוכרחים הם להיות קבועים וקשורים בבית חייהם, המלא אור וחיים עליונים, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ובניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. יש סיפור, פעם ביקשו מהרב קוק שיתפלל על בנו שיהיה לו ילדים. כן? ושזה הרב חרלאפ כתב לו, צריך שכבוד הרב יתפלל על בנו שיהיה לו ילדים. והרב קוק ענה, אתה צודק, אני גם יודע שאם אני אתפלל, אני הענה, אבל אינני מסוגל להתפלל תפילה פרטית. מעניין. כלומר, זה מראה שהכישורים הטבעיים אצל אנשים בסוג הזה, קצת רופפים יותר ואינם מספקים את כל הצרכים של מעלתם הרוחנית. זה אכזרי, אבל ככה זה. כן, בואו נראה. אפשר לקרוא את זה שוב? אני חושב שהדברים ברורים. אפשר לקרוא את זה שוב או שזה משעמם אתכם? אני אקרוא שוב. אוקיי. טוב. כלומר, אם אני קשור לתוכן מסוים, יש לי גם נתיבי חיים שהולכים לפי התוכן הזה. למשל, אם אדם רוצה, אני יודע, להיות מהנדס זעיר בורגני עם וילה וילדים מסורקים. בסדר? אז מזה נגזרות כל מיני נתיבי חיים. נגזרים כל מיני נתיבי חיים. אם אדם רוצה להיות איש פוליטי, נגזרים מזה דברים אחרים. אם אדם רוצה להיות תנית חכם, נגזרים דברים אחרים. כלומר, כל התקשרות אל תוכן, זה יוצר גם את מסלולי החיים. ההתקשרות לאיזה תוכן היא מפלסת נתיב לחיים. אם התוכן הוא נעלה ונשגב כפי, כפי מידתו, יהיו נתיבות החיים גם כן נעלים ונשגבים. ואם, למשל, כהנים, הם אמורים לחיות במעלה יותר עליונה, אז אסור להם להתקרב למת, הם צריכים לטבול הרבה כדי לאכול בתרומה. כלומר, נתיבי החיים תואמים את דרישותיהם, ולכן גם יש טרגדיות. כן? אסור לו לשאת גרושה, ואם הוא כהן גדול, אסור לו לשאת אלמנה, ואם חלילה תימאו את אשתו, הוא חייב להתגרש ממנה. כלומר, יש הרבה דברים שהם לא הקישור הטבעי הרגיל, אבל אצלם ככה זה, כן? זה לפי מעלתם. כן? ואם התוכן הוא נמוך ושפל ערך, יהיו לפי הוא גם כן נתיבות החיים נמוכים ושפלי ערך. אבל נתיבות יהיו לחיים בכל מקום שיש קשר קבוע לאיזה תוכן. כן? זה כלל גדול. תוכן מוליד נתיבות חיים. או גבוהים או נמוכים. האנשים הפשוטים והטבעיים קשורים הם יפה לעצמיותם החומרית. כן? מה אוכלים מחר? האם יש מה להתלבש וכל מיני דברים קטנים וכמה עולה הטיול הזה וכל דברים כאלה הם קשורים יפה לעצמיותם החומרית ובזה יש כבר לחייהם נתיב סלול על פי דרכם אז זה לא פסול אבל זה נמוך היוצאים מגבולה של הסדרה יותר נמוכה כבר יש להם תוכן אצילי מצד חיי המשפחה שלהם. כלומר, אתה לא דואג רק לעצמך, אתה דואג לכל המשפחה. אבל גם קשר זה הוא גם כן טבעי וחומרי, ויש בו הרבה מגסות החיים. כן, וזה, אבל לא, זה לא כל כך טבעי. יש אדם שאם הוא אגואיסט, אז גם למשפחה שלו הוא לא ידאג. יש אדם שאומר, אני מוכן להתאמץ כדי שיהיה טוב למשפחה. שזה דבר כבר יותר נעלה, יותר רחב. אבל זה עדיין מחובר את גסות החיים במידה מסוימת. כן, מה? 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 שאלה הזו נשאלה לפני בערך 4 דקות, וקיבלה את תשובתה. לא, אסור לעשות רע. עבירות זה רע. אסור לעשות רע. צריך להחזיר בתשובה, זה טוב. מה רע בלחזור בתשובה?
לא, אדם רע.
לא, אבל זה רע לעשות עבירות. להחזיר בתשובה, כי אני יודע שאדם לא יעשה עבירות. גדולי המדע והמוסר, הנפשות אשר נזדקחו הרבה ונתעלו ממעלה שאיפות ההמוניות, מוכרח הדבר שכישורם הרוחני למגמה עליונה בחייהם יהיה קבוע, כדי שיהיה לחייהם נתיב סלול. כלומר, אותם האנשים מלא השאיפות הגבוהות, הם צריכים גם להיות דבקים תמיד במטרת חייהם העליונה, כדי שימצאו גם נתיבים סלולים לפי מדרגתם. מה? לא, הם צריכים מסלול התואם את מעלתם. אצלם הכישורים הטבעיים אינם כפי כל המידה של האומץ הנהוגה בהמון הגדול. כן, כתוב למשל, שבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו. מה עם הבית? תשמע, יש עכשיו משהו יותר חשוב מהבית. בסדר? אינם כפי כל המידה של האומץ הנהוגה בהמון הגדול. ואם פעם ישכחו את מעלתם העליונה וירצו להשתוות עם ההמון הרגיל, אני רוצה להיות כמו כולם, יהיו הרבה ירודים ממנו. לא מתאים לך. אתה צריך להיות מעלה עליונה. אותם הכישורים הטבעיים שדיים כדי ליתן מסלול קבוע לחיי ההמונים, אינם מספיקים כלל לפלס נתיב לנשמתם הגדולה ורבת הכוחות של אנשי המעלה וגדולי המחשבה והרגש. רק כשהם עומדים במעלתם הנעלה, כבר נתיב חייהם סלול וכבוש במערכה יותר מעולה מהנתיבות ההמוניות. אבל כשהם יורדים מרמת הפסגה אשר להם, יכולים להיות עובדי דרך, ואומללים בחיים יותר מכל אומלל שבהמון. סך הכל מה הוא עושה? הוא רק רוצה לא ללמוד תורה. יש הרבה אנשים שלא לומדים תורה וטוב להם, אבל אם הוא לא ילמד תורה, הוא הלך עליו. מה דגים שבים? כיוון שהם יוצאים ליבשה מיד מתים, כך תמיד חכם, כיוון שפירש מן התורה מיד מת. אצילי הרוח, מוכרחים הם להיות קבועים וקשורים בבית חייהם, המלא אור וחיים עליונים. ואז במילא הפסוק הקשה, האומר, הלוי זה נמר, כן, שבט לוי. לאביו ולאמו, לא ראיתי, ואת אחיו, לא הכיר, ואת בניו, לא ידע, כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצור. זהו. טוב.